כבוד ראש הישיבה, הגאון הרב יעקב, כהנא שפירא שליטא, כבוד ראשי ישיבת מרכז הרב, רבנן ותלמידי הון, כבוד הרבנים הגדולים המפארים את שולחן הנשיאות בשתי שורותיו, וקצרה היריעה בשעה כזאת לפרט את שמותיהם, כל אחד מהם ראוי לשבחים ולתוארים שלו, כבוד בני הישיבה, אורחים נכבדים, מרנן, רבנן ורבותיי, יום העצמאות תשכ"ז, מדינת ישראל חוגגת 19 שנים לכינון המדינה. פה באצטדיון לא רחוק מכאן בגבעת רם, שטח שמיועד לאוניברסיטה העברית, נערך מצעד צה"ל של יום העצמאות. על הבמה ניצבים ארבעה מראשי הציבור הנוגעים לדבר: נשיא המדינה זלמן שזר, ראש הממשלה ועדיין שר הביטחון גם לוי אשכול, הרמטכ"ל יצחק רבין ואלוף פיקוד המרכז עוזי נרקיס. מצעד מאוד מצומצם, על פי הסכמי שביתת הנשק ברודוס וקפריסין, אין מטוס של חיל האוויר חג מעל שמי ירושלים. זאת הבטחנו לירדנים ושמרנו את ההבטחה הזו כמו הבטחות אחרות בנאמנות. במצעד הקטן והמסכן הזה, שנערך בצמצום של כוחות, באמצע המצעד מגיע הקצין ומוסר לרמטכ"ל פתק. לאחר מכן נודע כי בפתק נכתב ששליט מצרים גמאל עבד אל-נאצר העביר לקדמת סיני 100,000 חיילים ו-1,000 טנקים שרובם היו בתימן בקרבות שהתנהלו עד אז שם. במילים אחרות, זו הכרזת מלחמה. מצרים אז איננה מדינה אחת, היא שתי מדינות. כיוון שלא קוראים לזה מצרים אלא רעם, רפובליקה ערבית מאוחדת, מצרים וסוריה ישות מדינית אחת. מי זוכר את שמו של שליט סוריה, עבד אל-ג'דיד? הוא ומצרים יד אחת. בקיצור, המלחמה לנו מלפנים ומאחור, מדרום ומצפון גם יחד. זה היה ביום העצמאות, לפני 44 שנים. מדינת ישראל והעם היהודי כולו נכנסים לכוננות, לשלושה שבועות של מתח וחרדה נוראים. לקראת סיום שלושת השבועות, מטיס מלך ירדן את מטוסו, מגיע לקהיר וחותם כשלישי לברית הזאת, שאומרת פסוק אחד: על השם ועל משיחו ננתקה את מוסרותימו ונשליחה ממנו אבותימו. לכו ונכחידה מגוי, הם אומרים, ולא ייזכר שם ישראל עוד. זו הייתה הברית המשולשת, מדרום, ממזרח ומצפון, ואפילו את הים במערב לא השאירו לנו חופשי לנוס דרכו. משחטת מצרית בשם אברהים אל-אוול מגיעה עד לנמל חיפה ומאיימת בתותחיה גם על העיר הזו. זה היה המצב. חלפו שלושה שבועות של כוננות והגיע כ"ו באייר. שלוש שעות, הושענה שלוש שעות, אומרים בהושענות של חג הסוכות. אף פעם לא הבנתי למי התכוון הפייטן בהושענה שלוש שעות. יש המון דרשות על זה. שלוש השעות של יצחק אבינו במסכת שבת, בא לקדוש ברוך הוא לבקש חנינה, על אותן שלוש שעות לא ייכנס לזה עכשיו, השעה מאוחרת. פתאום קיבלה משמעות חדשה התפילה הזאת, הושענה שלוש שעות, הושענה. מחמש בבוקר עד לשעה שמונה, חוסלו כל נמלי התעופה וכל מטוסי הקרב של כל המדינות השכנות, לא רק מצרים, סוריה וירדן, אפילו H2 בעיראק חוסל עד היסוד. אין מסלולים, אין אווירונים, בהנגרים, לדעת בדיוק איזה מטוס אמיתי ומהו רק מטוס דמה, גם את זאת ידעו אנשי חיל האוויר שלנו. ולמעשה בשלוש שעות הוכרעה המלחמה. הצפירה שנשמעה ברחבי הארץ ביום שני, כבב באייר, בשמונה בבוקר, שמונה ועשרה, לא הייתה הצפירה הראשונה בלבד, אלא גם האחרונה. למעט מטוס אחד שהתפלח עד לנתניה, והטיל פצצה אחת ברחוב הרצל 15, והרג גברת כהן זכרה לברכה, מלבדו והוא יורט מיד, לא הצליח לחדור אף מטוס אויב אחד לשמי ישראל. וקרה כאן בתוך שישה ימים, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אלוקים הכביד את לב פרעו של אז, נאצר, ואת שותפיו אז, ידיד וחוסיין, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. וכאן אני מגיע מיום שני ליום רביעי לפני הצהריים. קומנדקר למרגלות הרמה הסורית, כפי שקראו אז לרמת הגולן, ובו שישה קצינים, מגדים, ממתינים להוראות לתקוף את הרמה, לעלות על הרמה. ולא ניתנה פקודה כזאת, להפך, אסור לעלות הרמה. די לנו בינתיים בחזיתות הקיימות. והם יושבים, ואחד מהם מגד במילואים, לימים פרופסור לספרות עברית באוניברסיטת חיפה, מתי מגד, זכרו לברכה. ואני מפיו שמעתי. הם יושבים בקומנדקר, וטרנזיסטור פתוח לכל ישראל, עומד פתוח על רצפת הקומנדקר, למרגלות ששת הקצינים. ופתאום הקריין מודיע, נכנסים לעיר העתיקה. פורצים דרך שער העריות. ומוטה בגור אומר לבן צור, סע! ופורצים את שער העריות. ויש חטיבה ירושלמית של אליעזר אמיתי. וחטיבת הצנחנים הזו של מוטה. ושומעים הר הבית בידיהם. ושומעים התקווה. וכל שופר. ירושלים של זהב. וריקודים ליד הכותל. ויורם זמוש. איש קבוצת יבנה. בוגר כפר הרואה. היה באותה חטיבה. לם באותו לילה פה בבית הכרם בירושלים. הכל היה חטוף, בלתי מתוכנן, לא ידעו שחוסיין יירה. הצנחנים האלה ישבו ביער חולדה מוכנים לתקוף בחזית המצרית, ופתאום עולים על אוטובוסים אזרחיים של אגד, ומגיעים לירושלים ביום שלישי בערב, יום שני כזכור פרצה מלחמה, הם לא הבינים מה הם הולכים לירושלים, ולא דאגו להם אפילו לאחסון ללילה. פיזרו אותם בין בתים ומשפחות. בארבע בבוקר הוא נפרד מהמשפחה כאן בבית הכרם, יורם, ואז בעלת הבית נותנת לו מעטפה. אומרת, אנחנו מהעיר העתיקה. גורשנו ממנה לפני 19 שנים, במלחמת העצמאות. לקחנו איתנו לשבי בירדן את הדגל שהורדנו מעל הבית, דגל ישראל. יש לי הרגשה שאתה תגיע לשם. קח בבקשה את הדגל הזה, תהיה שליח שלנו, של הוריי שבינתיים הלכו לעולמם, ותניף את הדגל בעיר העתיקה, צור מחצבתנו. יורם שם את זה בחיוך, לא לקח את זה ברצינות, שם את זה בתרמיל על הגב, ויצא למפגש פה ליד בנייני האומה. באותו יום לפני הצהריים הוא עלה על פירמידה אנושית של שלושה לוחמים אחרים, והניף את הדגל שקיבל הבוקר בבית הכרם, בחזית הדרומית של הכותל המערבי. מתי מגד מספר לי שבזמן שהוא שומע את השידור מהרחבת הכותל המערבי, הוא מרגיש פתאום שפניו לחות. היה לו זקן של זיפים של כמה ימים שלא התגלח, התבייש מיתר הלוחמים, מגדים כמוהו, הוא איש מילואים, איש רוח קצת, חשב שהוא הגזים, ובשרבולים התחיל למחות ולנגב את הלחיים הרטובות שלו מדמעות. לאט לאט הוא מרים את הראש מהכסדה שלו. דרך הכסדה הוא מציץ, וראה שכל השישה בוכים בכי ללא הפוגה. היה שם עמק הבכה, בקומנדקר למרגלות הרמה הסורית. הוא אומר לי, כשכבשנו את תל פחר ודרדרה ודרבשיה, והגענו לקונטרה ומוצב החרמון, דמעה לא הזלתי. רק במוצאי שבת הם הגיעו לשם, וזה היה יום רביעי בבוקר. ביום שישי הודיעו מתעלת סואץ שחטיבה 7 של גורודיש הגיעה אל התעלה. תמה לגביה מלחמת ההבקעה ובעצם מלחמת ששת הימים בכלל. אף דמעה לא. רק כששמענו בטרנזיסטור על שחרור ירושלים והנפת דגל ישראל על הכותל המערבי, שישה מגדים, חמישה מהם קשוחים ממני, כולנו בכינו כתינוקות. הדמעות שלנו 2000 שנה, לא רק באותו יום, והדם של הבנים שנשפך פה לפני 44 שנים, ממקור אחד הם נובעים, מאותו מעיין, כי הנצח זו ירושלים. אל אותן אבני הכותל משתפכים הדם והדמעות גם יחד. זו הייתה התחושה לפני 44 שנים. בחטיבה הזאת של יורם, של חנן, של חבריהם, היו חבר'ה מעין שמר ומקיבוצים אחרים של הקיבוץ הארצי, שמעולם לא שרו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. שמעולם לא ביקשו ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, כי הם לא ידעו שיש דבר כזה שנקרא ברכת המזון. שמעולם לא התפללו ולירושלים עירך ברחמים תשוב, כי מעולם לא התפללו 18, תפילת עמידה. ודאי שמוע לשנה הבאה בירושלים הבנויה של ליל הסדר, אולי גם של תפילת נעילה, אבל לא יותר. היום לפני 44 שנים שהם הגיעו לעיר העתיקה, הם הגיעו לפי הרגשתם הביתה, לבית שכף רגלם לא דרכה בו מעולם, למסילות שמעולם לא הכירו, אפילו לא הכינו אותם לזה. יומיים קודם הם לא היו מוכנים לזה, לא מבחינה צבאית, לא מבחינה מדינית ולא מבחינה דתית. אבל התחושות היו יותר חזקות מההכרה. הרגש גבר על הכל, והם השתתפו בריקודים ובבחיות, וביקשו תפילין, והרגישו משהו שהיה חזק מהם, ולא ידעו את פשרו. לדאבון ליבי, 44 השנים שחלפו מאז, הנמיכו את השלהבות הללו, הנמיכו אותן עד מאוד. אותו יום נפלא, שאז נתן את המשמעות של הירושלמי בחגיגה לעיר שחוברה לה יחדיו, לא רק מזרח עם ערב, עתיקה עם חדשה, לא רק ירושלים של מטה עם ירושלים של מעלה, אלא לפי הירושלמי זו העיר שעושה כל ישראל חברים. זה היה כך היום, לפני 44 שנים. לא כן פני הדברים כיום. רוב העם איננו חוגג היום את יום ירושלים. וזו האמת שחייבת להיאמר. ולא עשינו די, לא בחינוך, לא בהדרכה, לא בהסברה, לא בהשפעה, להפוך את היום הזה כיום של אחדות הלבבות עם פעמי גאולה לקראת בניינה המלא של ירושלים. כל זה לא קרה, ולכן היום יום ירושלים מאוד מצומצם. נס שישיבת מרכז הרב נושאת גם את הדגל הזה ברמה, אבל ההמונים של בית ישראל עוד לא נוהרים אחרי הדגל הזה. ולכן תפילה עמוקה אומרת לנו כל שבת, אב הרחמים, בפתיחת ההיכל, אנחנו לא הצלחנו, אבל בידך הדבר. היטיבה ברצונך את ציון. תבנה, אתה תבנה, חומות ירושלים. אין לנו על מי להישען, כי בך לבד בטחנו. מלך כלרם ונישא, אדון עולמים. כשהלכנו בכוחות עצמנו, נחרב בית ראשון ונחרב בית שני, כל אחד מהסיבות שלו, תראו מסכת יומא. אבל כשתהיה זאת תשועת עולמים של באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה, אזי נאמר ישראל נושה בה השם תשועת עולמים. זאת לא תהיה תשועה חולפת, זאת לא תהיה תשועה ל-410 או ל-420 שנה, בית ראשון או בית שני, בראשי תיבות וגימטריות של קטית למאור, תף כף ותף יוד, כדי להעלות נר תמיד ולא קטית למאור. ישראל נושה בה השם תשועת עולמים. יראה השם בעוני עמו, יחוס על נחלתו ויקיים את הבטחתו, כי לא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב, ויזכנו לא רק להתחלת דגאולה, לא רק לשמוע פעמי משיח, אלא לביאת גואל צדק ממש, ולבניין בית המקדש שיבנה בהר מרום הרים במהרה וימינו, אמן.